ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף עין ט'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. השיעור מתחיל משורה אחרונה בדף עין ח' עמוד ב'. בשוליים ממול כתבנו תחת הכותרת נושא כללי, וגם אנחנו מציינים עד דף פ' א', שיעורי אכילה ושתייה. אנחנו נראה מיד שימוש בצורת משולש, וכתבנו תחת הכותרת מבנה שאלות בירור בעניין שיעורים. 1. שאלת רב פאפה לגבי כותבת דיום כיפור. 2. שאלת רב אשי עצם כסורה ובעניין תומת מת. הגמרא תסביר למה כל אחד אינו שואל שאלת חברו. הגמרא, האוכל ככותבת הגסה כמוה וכגרעינתה. זה השיעור שבו אם אדם אוכל כך ביום כיפור הוא עובר. אני יכול לקרוא לזה איסור אכילה עד יום כיפור, למרות שהדקדקנים יגידו השיעור שבו עוברים על או מבטלים את העינוי ביום כיפור, אבל לשם פשטות והקלה אני חושב שאם אנחנו מדברים על שיעור איסור אכילה ביום כיפור, כולנו יבינו על מה מדובר. ביי רב פאפה, אנחנו עוברים לדף עין תת עמוד א'. ככותבת שאמרו, ראינו במשנה, אני חוזר על לשון המשנה, זה פה בעין ח' עמוד ב', כותבת הגסה כמוה וכגר עינתה. השאלה של רב פאפה, כותבת שמו שאסור ביום כיפור בגר עינתה או בלא גר עינתה, האם השיעור הזה כולל הנפח שתופס הגרעין? רש"י כותב בגרעינתה או שלא בגרעינתה, והעדי קטני מדעינין וכגרעינתה מבאי עלי, למרות שכתוב גרעינתה במשנה, עדיין יש מקום לשאול, ורב פאפה הסתפק על הדבר הזה. היכי כאמר כמוהו וכגרעינתה יחד, או דילמה הכי כאמר כמוה או כגרעינתה. זו שאלתו, אין תשובה מיידי. באי רב אשי, הגמרא ממשיכה, עצם כסעורה. יש שיעור שיגרום תומת מת בעצמות, והשיעור הוא עצם כסעורה. בלי להיכנס לפרטי פרטים, הבדלים בין זה לבשר המת וכו', רק נגיד שיש עצם של מת שמטמא, והשיעור הוא כסעורה. עכשיו רב אשי רוצה לברר, זה לא מספיק מדויק לנו, בקליפתה או בלא קליפתה, אותה שעורה שהוא, אם יש עצם בשיעור כזה הוא יתמה, אבל כמה גדול העצם? האם זה שיעור שעורה עם הקליפה של השעורה או בלי? בלחה או ביבשה יש הבדל, דבר יבש הוא הצטמק, הוא קטן יותר. אז שמענו כעת שאלת רב פאפה בעניין כותבת של יום כיפור, רב אשי בעניין עצם כסורה, וממשיך הגמרא ומסבירה למה כל אחד לא שאל שאלת חברו. רב אשי לא מבאי אליה דרב פאפה, אצל רב אשי לא היה איזו ספק כמו שאצל רב פאפה. למה? גסה איתמר, המשנה דיברה על כותבת הגסה, ומה זה, מה זה משמע? כל כמה דגסה. אז לפי רב אשי פשוט ברור שהשיעור כותבת הוא כותבת פלוס הגרעין. רב פאפה לא מבא אליה עד רב אשי, אצל רב פאפה לא היה מקום ספק בעניין עצם כסועה, מה היו הספקות של רב אשי עם זה? לאחר יבשה, אומר רב פאפי, יגיד לך, לך, אם מדובר בסועה לך, שיבולת, זה לא נקרא סועה, יש לו שם אחר. שלא בקליפתה, מה, עוד הסתפק רב אשי אם מדובר בקליפתה או שלא בקליפתה? אצל רב פאפה זה לא שאלה, זה לא ספק. למה? כי שלא בקליפתה אושלה מקרי, זה לא נקרא סורה. אז אם ההלכה אומרת עצם כסורה, זה ברור שהוא יבש, הוא ברור שהוא יבש עם הקליפה. אמר רבא, אמר רב יהודה, אנחנו רואים פה סימון חדש, צורת בית, וגם עוד א', כתבנו כך בשוליים, נושא סלש מבנה, וזה ממשיך עד עמוד ב', מחלוקת, כותבת הגסה יותר או פחות מקבצה. ורב יהודה, כותבת הגסה יותר מקבצה, רב סביד, כותבת הגסה פחות, כל אחד יביא הוכחות, והגמרא גם תעלה קושיות. הגמרא, אמר רבא, אמר רב יהודה, כותבת הגסה שאמרו, יתרה מקבצה. וקימלו לרבנן, יש לרבנן ידיעה, יש להם מסורת, דבאחי מת ודעתי, בעצם האחי לא מת ודעתי. כפי שרמזנו מקודם, יום כיפור, חייב בעינוי. ההפך של עינוי לענייננו הוא מצב של יישוב הדעת, מית ודעתי. אז אם אדם עושה משהו, בוא נצמצם את דברנו לעניין אכילה, הוא אוכל כמות מזון ביום כיפור שיגרום לכך, יגרום לו יישוב הדעת, בזה הוא עבר על איסור חיוב עינוי ביום כיפור, לא לבד, הוא ביטל בכך את העינוי שלו. רשי אומר באמצע, קים להו לרבנן, ואף אגב בכל שיעור אכילת איסור בכזית אי, הנימי לי היכה דכתיבה אכילה, כאילו המילה בתורה, אוכל, לא יאכל, כאילו מילים שמשתמשים במילה אכילה, אבל אחה אשר לא תעונה כתיב, מי שמבטל את העינוי אז הוא יענש. וכל כמה דלא מת ודעתי, כל זמן שאדם לא במצב שאישוב הדעת, העינוי הוא, אז הוא עדיין בעינוי. חזרה לגמרא, מיטיבי, אנחנו מתחילים פה קושיה, וצריכים להתקדם כמה שורות טובות עד לשורה רביעית בעמוד ב' לראות מהי הקושיה. אנחנו פותחים במקור ממסכת סוכה. מיטיבי, מעשה והביאו לרבן יוחנן בן זכאי לטעום את התבשיל, ולרבן גמליאל שתי כותבות, כבכבנו, זה אחד מהמרכיבים החשובים במקור הזה, ודלי של מים, ואמרו העלום לסוכה. ותני עלה לא מפני שהלכה כך, אלא שרצו להחמיר על עצמן. וכשנתנו לו, לרבי צדוק, אוכל פחות מקבצה, נטלו במפה ואכלו חוץ לסוכה ולא בירך אחריו. בלי בורח האחרונה. עכשיו נדייק, נעשה דיוק. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', הקבצה באי סוכה. זה מה שאפשר לדייק מהמקרה של רבי צדוק. מחוץ לסוכה הוא אכל פחות מקבצה, שיעור מזון פחות מקבצה, אבל אם זה היה קבצה ודאי היה מקפיד לאכול אותו בסוכה. ואם סלקה דייתך כמו רב יהודה, כותבת הגסה שאמרו יתרה מקבצה, השתה שתי כותבות בלא גרעינן. זה הוזכר אצל רבן גמליאל במקור שקראנו, ששם נאמר שמן הדין היה אפשר מחוץ לסוכה. אז יש לנו מצב כזה, שתי כותבות, שני תמרים, הוא אחר כמובן בלי הגרעין, אנחנו מדברים על שתי תמרות בלי גרעינן, הם לא הוו כביצה. אמרנו ששיעור כביצה חייב להיות בסוכה. אז הנה שתי כותבות בלי הגרעין, הם אכלו, יכלו לאכול את זה מחוץ לסוכה כי הוא לא כביצה. כותבת הגסה וגרעינתה, עכשיו תמרה אחת, כותבת הגסה עם הגרעין, מי הווה יתרה מכביצה? זה מה שרב יהודה אמר, ששניים בלי הגרעין הוא פחות מכביצה, אחד עם הגרעין לפי רב יהודה יותר מכביצה. זה לא מסתדר לנו, זה לא נשמע. תשובה אחד, אמר רב יומיה. פסק הפור מבליט פה רב יומיה ועוד כמה שעות רבה, ובשוליים כתבנו אלו הם תשובות עבור רב יהודה, לא הקושיה נגדו מהמקור במסכת סוכה. אז התשובה הראשונה, אמר רב יומיה, אם מה שהיה נשמע מופרך הוא לא, הוא נכון, שתי כותבות בלא גרעינתן לא הוו כביצה, הוא פחות מכביצה. כותבת הגסה וגרעינתה הווי יתרה מכביצה. אז אם אנחנו לא נדגיש בינתיים את המילה גסה בתיאורים כאן, יוצא שהגרעין של תמרה תופסת יותר נפח מבשר הפרי הזה. אמר רב פאפה, היינו דאמרי אינשי, תרי קווי דתאמרי, שני קו של תמרים שווה חד קווה דקשייטה וסריח. הכמות שתמצא בקו אחד של גרעיני תמרה הוא קצת יותר, אנחנו אומרים שווה, לא בדיוק. עוד פעם, שני קו של תמרים, בלי גרעינתם, הוא יוצא שהוא קצת פחות מקו אחד של גרעיני תמרה. רבה אמר, רבה בא גם כן להתייחס למקור שראינו עם רבה גמליאל, שהיו שתי כותבות ומן הדין לא צריך סוכה. אז רב אמר, חתם היינו תמה, שאותם שתי כותבות רב אמר אחר מחוץ לסוכה, שאמרנו שמן הדין, מותר מחוץ לסוכה, הוא דווקא אכל אותם בתוך הסוכה, הוא החמיר על עצמו. היינו תמה משום דהבו לפירי פירות, ופירות לא באו סוכה. אז גם הרבה פירות למשל בשלב הזה לא צריכים סוכה. אז לכן אין מה להקשות על רב יהודה בעניין שיעורים. שם המעשר הייתה עם שתי כותבות תמרים ממש, ואמרנו שמן הדין מותר מחוץ לסוכה, זה נכון גם ליותר משתי כותבות כי מדובר בפירות, ולכן אין לדייק את הדיוקים שאמרנו מקודם. מטיבי, אמרנו עכשיו שפירות לא צריכים סוכה, הנה מקור שממנו נשמע אחרת. אמר רבי, שהיינו לומדים תורה אצל רב אלעזר בן שמוע, הביאו לפנינו תאנים וענבים ואכלנו אכילת ארעי חוץ לסוכה. אכילת ארעי אין, אכילת קבע לא. אז מכאן רואים שגם פירות חייבים בסוכה. אז הגמור עונה, אימה אכלנו כאכילת ארעי חוץ לסוכה. כלומר, כל כמות של פירות שיוכלו, הוא לא חייב בסוכה, כי הוא נחשב אכילת ארעי. איבאי תימה, אכלנו אכילת קבע, ואכלנו פת אכילת ארעי בעדיו חוץ לסוכה. למה הם היו מחוץ לסוכה? כי הפת שאכלו היה כזה כמות מזערית שהוגדר כאכילת ארעי. אבל הפירות, גם אם הם אכלו אותם אכילת קבע, זה לא מספיק לחייב אותם בסוכה. הפטור שמה היה בגלל הפת שאכלו אכילת ארעי. למה מסייע לי? אנחנו מעלים שאלה פה, האם יוכל להביא סיוע לדבריו של רבה? וזה שוב פעם ממסכת סוכה, ושם הגמרא מביאה דעה שאדם חייב לאכול 14 סעודות במשך החג בסוכה. לפיכך, אם השלים, אם היה חסר לו אחד מ-14 הסודות האלו, והוא משלים במיני תרגימה, יצא. רש"י על מילה תרגימה אומר לפתן. אני לא רוצה לתעכב יותר מדי בשנייה הזאת, במילה הזאת, ואתם תבינו עוד מעט למה. ואם סלקא דאיתך פרי באו סוכה, ליטני פירות, היה יכול לכתוב פה שישלים את מניין הסעודות על ידי אכילת פירות. אז מזה שלא כתוב פירות, סימן שפרי לא צריכים סוכה כמו רב, אז אין מה להשלים סעודה למניין סעודות דרך דבר שעצמו לא חייב בסוכה. אז זה סוף השאלה, האם זה מהווה סיוע לרב? הגמור מגיבה, לא, אין סיוע. מהי מיני תרגימה? פירות. פירוש המילה מיני תרגימה הוא פירות. אז מכאן שפירות, לפי הדחייה הזאת, פירות צריכים סוכה. ולכן אפשר להשלים מניין הסעודות, שאדם חייב במשך החג, בפספס אחד, יכול להשלים את המניין על ידי פירות, וזה לא סיוע לרבה. ואי בעיית אימה, מה ש... הנחה את התנא פה לומר במיני תרגימה ולא כתב במיני פירות, היה יכול לכתוב אם ישלים בפירות. אז למה הוא לא כתב כך? ויבית אימא באטלה דלא שכיחי פרי, מדובר פה במקום שלא שכיח פירות, לכן הוא לא נקט בדוגמה כזאת. אבל אין סיוע לדבריו של רבה מהמקור הזה עם ה-14 יסודות. רב זביד אמר, כאן אנחנו מגיעים לדעה השנייה בעניין היחס בין כותבת גסה לביצה, שיעור ביצה. רב זביד אמר, כותבת הגסה שאמרו חסרה ניקה ביצה, הוא חולק הרב יהודה בעמוד א' דתנן. רק נתייחס לסימונים שלנו פה, אתם רואים מעוין במספר אחד, ובשוליים כתבנו ניסיונות למצוא מקור לשיטת רב זביד וכותבת הגסה פחות מכביצה. אז נתקדם, ניסיון ראשון. דתנן, בית שמאי אומרים שאור בכזית, חמץ בככותבת, כידוע וכמובן בהלכות חמץ בפסח יש שיעור איסור חמץ, שאם יש לו את זה אז הוא עובר באיסור בל יראה בל ימצא. מה השיעור? אז בית שם אומרים, אם מדובר בסעור, סעור הוא חמץ מרוכז, הוא איסה שאם אתה מוסיף אותו לאיסה אחרת הוא יגרום לאיסה השנייה לתפוח. זה סעור. השיעור שאדם יבוא בפסח, אם מדובר בסעור, בכזית. חמץ הוא הדבר המוכן, נגיד, הוא דבר שאפשר לאכול אותו. סור זה קשה לאכול אותו כי הוא מאוד מחומץ. חמץ בשיעור אחר, ככותבת. ואבין הבא, מה הייתה עם הדבית שמי? איך בית שמי הגיעו למסקנה שכך הם השיעורים? אני רק רוצה לציין שיש פסוק שחשוב לנו לרקע, שמות פרק י"ג פסוק ז', כתוב שם, מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שעור בכל גבוליך. אני קורא את הפסוק עוד פעם, מצות יאכל את שבעת הימים ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שעור בכל גבוליך. והשאלה שמופנה כלפי בית שמי הוא, למה יש לו שני שיעורים שונים? אז הוא מסביר, נכתוב רחמנה חמץ ולא באי שעור, לכאורה היה מספיק לתורה לכתוב לא יראה לך חמץ. וענה אמינה, ואני הייתי אומר מעצמי, ומה חמץ שאין חימוצו קשה אסור בכזית, שעור שחימוצו קשה לא כל שכן, שוודאי הוא יהיה אסור בכזית. מתפלגינו רחמנה מזה שהתורה חילקה, היא כתבה את כל אחד בנפרד, לימדה לך שיעור של זה לא כשיעור של זה. שעור בכזית הוא, כמו שאמרנו, חימוצו קשה, לכן השיעור שבו עוברים הוא קטן מחמץ, וחמץ בקה כותבת, זאת אומרת שיעור יותר גדול מכזית. ואי שר כדאיתך, כותבת הגסה שאמרו יתרה מכביצה, זאת אומרת יש לנו דירוג לפי האב אמינה כזית, ומה יותר מזה בדירוג הבא כביצה, ואחר כך כותבת הגסה הכי גדול מביניהם. אם תחשוב כך, עוד פעם נקרא, ואי סרק עדיית כותבת הגסה שמו יתרה מכביצה מכתי. בית שמי, השיעורה תנפיש מכזית כמה הדרי. סוך הכל, מה בית שמי מחפשים? הם מחפשים שיעור יותר מכזית. כפי שאמרנו, הדבר הכי חמור, הכי מרוכז, השעור, הוא בכזית. מה שפחות מרוכז, שאפשר להקיל טיפה, הוא החמץ. אז בית שמי מחפשים לחמץ שהוא יותר מכזית. ליטני כביצה, שיגיד חמץ בכביצה, במקום להגיד חמץ בככותבת, שאם כותבת הגסה הוא יותר מכביצה, היה צריך לכתוב פה שעור בכזית, חמץ בכביצה. וינמי כי הדד איננו, וגם אם תגידו שהם אותה דבר, כותבת הגסה בביצה זה אותו שיעור, בכל זאת ניתני כביצה, שזה יותר שגור במשניות מככותבת. למה בכל זאת כתוב כותבת? אלא לאו שמה מינה, כותבת פחותה מכביצה. מזה שכתוב חמץ בככותבת, זה מוכיח שהוא פחות מכביצה. אז לכן, יש לנו כזית, מה השיעור של דבר פחות חמור? כותבת. זה הבא בתור. הגמרא אבל דוחה. ממאי, דילמה לעולם אי מלאך, כותבת הגסה שאמרו יתרה מכביצה, כמו שרב יהודה בעמוד א' אמר. זה לגבי כותבת הגסה. הסתמה כביצה, כותבת רגילה, זה מה שמוזכר אצל חמץ. לא כתוב אצל חמץ כותבת הגסה, כתוב חמץ וככותבת. אז אפשר לדייק, סתם כותבת שזה כמו ביצה. וינמי כי הדד איננו, וגם אם תגידו שכביצה וכותבת רגילה זה אותו שיעור, חדה מיני הוא נקד, התנה אחז באחד מהם, הם אותו דבר, אחז באחד מהם, דיינו, הוא בחר לכתוב כותבת. אז אני לא רואה עדיין הוכחה לדבר שרזית שכותב על הגסה הוא פחות מכביצה. אלא מהכה, מכאן נראה דבריו או הוכחה לדבריו של רזבי. זה בעניין זימון בסוף סעודה, יושבים לברק ברכת המזון במסגרת זימון, עד כמה מזמנים, מה השיעור שאכלו שאפשר לערוך זימון. רש"י כותב מזמנים מברכים על המזון אחריו. אפשר מרש"י להבין שמזמנים זה גם שייך לברכת המזון, רק שאם יש שלושה אז זה יוצר ברכת הזימון. בכל אופן אנחנו מדברים על השיעור שמחייב ברכת המזון, עד כמה מזמנים, עד כזית, דברי רבי מאיר, רבי ידע אומר עד כביצה. במאי קם מפליגי, מה שורש המחלוקת שלהם? רבי מאיר סבר, איך הוא מתייחס לפסוק? יש פסוק, ואכלת וסברת וברכת את השם אלוקיך. אז איך הוא רואה את הפסוק? ואכלת זו אכילה, וסברת זו שתייה. ואכילה, השיעור אכילה בכזית. כידוע, השיעור אכילה באופן כללי, כזית. רבי יהודה סבר, הוא מסתכל בפסוק אחרת. יש להסתכל, לדרוש את שני המילים האלו ביחד. ואכלת וסברת. כאילו, מתי יש ברכת המזון? ואכלת וסברת, אכילה שיש בה סביעה. ואיזה? זה כביצה. עכשיו, מהנקודה הזאת, נוכל להתקדם לעניינינו, בעניין כותבת הגסה. והיא סלקא דאיתך. כותבת הגסה שאמרו, יתרה מכביצה, זאת אומרת, כמו שרב יהודה אמר בעמוד א', ואנחנו צריכים להוסיף פה, להזכיר לעצמנו, שיעור של יום כיפור שגורם יישוב הדעת, זה הכותבת הגסה. וזה שיעור פחות מכדי סביעה. אז עוד פעם, אם אתה חושב שכותבת הגסה הוא יותר מכביצה, הדברים שאמרנו לא מסתדרים כל כך. השתה כביצה סבוי מסבא, אמרנו ואחרת וסבת לפי רב יהודה, כביצה זה גורם סובה. עכשיו בתמיהה, דעתה לא מטווה, מה שיעור של יום כיפור היה יכול להיות כביצה, זה גורם סובה, כלוא בתוך סובה זה ודאי יישוב הדעת. אז איך זה יכול להיות שכותבת הקצה הוא יהיה יותר מכביצה? הרי אם כן, אנחנו מדברים על אדם שהגיע לסובה אבל הוא לא עבר יום כיפור כי לא הגיע לישוב הדעת. אבל אם אדם מגיע לסובה, הוא ודאי הגיע כבר לישוב הדעת. אלא לאו שמה מינה כותב על הגסה שם הוא פחות מכביצה. כביצה מזבעה. ככותבת, היא צריכים להוסיף פה, לא גורמת לסובה, אבל מתוודעתי, שזה רמה פחותה. הוא כן גורם, הוא גם יכול להעניק יישוב הדעת, אבל יישוב הדעת שבו נמצא אדם, זה לא אומר שהוא סבא. זה רק אומר שהוא יצא מגדר עינוי. אז מכאן, סובה הוא כביצה, כותבת הגסה שגורמת יישוב הדעת הוא דבר שהוא פחות מכביצה, כי סובה זה כבר עבר את הרמה של יישוב הדעת ואפשר אדם להגיע לסובה. אז מכאן ההוכחה שכותבת הגסה שהיא גורמת נגיד רק ליישוב הדעת ולא לסובה הוא פחות מכביצה. תניה, רבי אומר, אנחנו ממשיכים לדף פי, אנחנו נקרא פה שלוש שורות שהם אולי ישמעו כחידה ואנחנו נמתין לגמרא להסביר אותם. מה רבי אומר? כל השיעורים כולן, כל השיעורים שנאמרו באוכלים, כולן בכזית, חוץ מטומאת אוכלין, שהשיעו הוא כביצה. זאת אומרת, אם יש לנו אוכל שנטמע והוא נוגע באוכל אחר, כדי להעביר טומאה מהאוכל הראשון לאוכל השני, צריכים שיעור כביצה. אז אנחנו אומרים שכל שיעורי אוכלין הם בכזית, חוץ מטומאת אוכלין, ששינה הכתוב במשמען, ושינו חכמים בשיעורן, וראיה לדבר יום הכיפורים. אני רוצה נגיד להקדים את המאוחר, או לציין דבר שרק נראה עוד כמה שורות. נאמר פה שלעניין טומאת אוכלין שינה הכתוב במשמען. אצל טומאת אוכלין כתוב מכל האוכל אשר יאכיל. הביטוי הזה אשר יאכיל הוא שינוי במשמעות הכתוב הרגיל, הפסוק רגיל. אני רואה את זה ברשי. אני אקרא יחד איתכם רשי, אמנם לא הגענו לזה, לא, אולי לא מתאים כל כך, אבל הנקודה הזאת אני רוצה שנוכל להבין אותו ביחד. רשי בדיבור מאחר דעי מהתם למעלה בשורות הקצרות, מדשינה הכתוב בתומעה, הווה אמינא אין שם שינוי הכתוב, תאורכי הוא למכתב, מכל האוכל אשר יאכיל, כי איך היא תכתיב גבי משקה אשר ישתה. כמה שנו על יום הכיפורים, זה הזכרנו במקור שראיה לדבר יום הכיפורים, בדרך יום כיפור דהתם ודאי שינה כתוב במשמעו, ושינה חכמים בשורן אצל יום כיפור מה שינוי הכתוב, כי לא כתוב לא תאכל ביום כיפור, כתוב מי שלא מתענה ביום כיפור אז הוא יענש. אז זה שינוי שלא מוזכר אכילה בקשר ליום כיפור, אלא מוזכר עינוי. אמור מעטה את ששינה בתומנמי, משום טעמה דשינה כתוב הוא, אשר יאכל שינוי חשיב לו. זה מה שאמרתי מקודם, בעניין טומאת אוכלים יש שינוי הכתוב, בזה שיש תוספת ביטוי אשר יאכל, כתוב כל האוכל אשר יאכל. אז אנחנו נחזור לגמרא. נאמר כאן שאפשר ללמוד שבתומאת אוכלים השיעור לא יהיה כזית, וזה בגלל שיש איזה שינוי כתוב במשמעו, וזה גרם לכך שינו חכמים בשיעורן, וכל זה אפשר ללמוד מיום כיפור. רש"י שורה שנייה מראש העמוד, וראיה לדבר למה שאמרתי, שלפי ששינה כתוב במשמען שינו חכמים בשיעורן, יש ראיה מיום הכיפור המשף בו שינו חכמים בשיעורן, מפני ששינה בו הכתוב במשמעו. ועכשיו נמשיך בגמרא, מהי שינה הכתוב במשמעו? איזו שינוי יש ביום כיפור? התשובה, מילו תאונה, ככה כתוב, לא כתוב אשר כל אשר תאכל נפשו יקרא, לא כתוב ככה, כתוב כל אשר לא תאונה. זה מה שנקרא שינוי מן הרגיל. כשמדובר באיסורי אכילה כותבים לא תאכל למשל, אבל זה לא מה שכתוב ביום כיפור, כתוב לא תאונה, לא מי שלא שומר על המצב של עינוי, כלומר מי שמבטל העינוי אז הוא חייב. אז רואים שביום כיפור יש שינוי במשמעו. שוב פעם, משמעו הכוונה שינוי מניסוח רגיל בפסוקים שרוצים להתייחס לאיסור אכילה. אז כתוב במקום לא תאכל כתוב לא תעונה. ומה שינוי חכמים בשיעורי, איפה יש שינוי ביום כיפור? תשובה, ככותבת. איסור אכילה ביום כיפור לא בכזית, הוא בכותבת, שיעור ככותבת כמו שראינו. ומה ראיה לדבר יום הכיפור? למה יש צורך להביא ראיה מיום כיפור? תשובה, דעים, ההתם, אם היינו נשארים בתחום תומעת אוכלים שכתוב בו, מכל האוכל אשר יאכיל, הווה אמינא אוכא דקראו. הייתי חושב, זה ניסוח רגיל. אז כפי שראינו מקודם ברשי, אתם חושבים שזה ניסוח רגיל וזהו? תסתכלו ביום כיפור, כתוב שם דבר בולט, משונה מהרגיל, לא תאונה, ושם ראינו שיש שינוי בשיעור. אז תבינו שגם פה התוספת הזאת אשר יאכיל הוא גם נחשב שינוי, ועקב כך החכמים גם שינו את השיעור בתומת אוכלים לכביצה. כאן יש שימוש במשולש ואחר כך בפס כפול. הסברנו בשוליים ממול, חיפוש מקור לתומת אוכלים בכביצה. אני חוזר על מה שאמרנו מקודם, אוכל שנטמא, האם הוא יכול לטמות אוכלים אחרים? אז אם מדובר באוכל בשיעור כביצה, הוא יכול לטמות אוכלים אחרים. זה העניין של טומאת אוכלים. נחשור לגמרא. אמר רבי אבור, אמר רבי לזר, טומאת אוכלים בכביצה מנהלן. אמר רבי אבור, אמר רבי לזר, דמקרא מכל האוכל השיחיד. אוכל, והדרשה הוא כך, אוכל הבא מחמת אוכל. ואיזה? זה ביצת תרנגולת. התרנגולת עצמה, אוכל. מה בא מהתרנגולת? הביצה. כאן יש כמה ניסיונות, הבלטנו בפס כפול המילה ואימה, ניסיונות לדחות דברי רב אלעזר. אתה אומר, מכל האוכל אשר יאכל, מדובר האוכל שבא מחמת אוכל, והגעת לביצה ועם הגדי. הרי הגדי הוא נולד מהעיז. העיז אוכל והגדי הוא אוכל שבא מהאוכל. אז הגמרא אומרת, לא, מחוסר שחיטה, אי אפשר להגדיר אותו כאוכל כל זמן שהוא לא נשחט. זה לא כמו ביצה שלא צריך כלום. ועם הבן פקוע, זה דוגמה של בהמה שלא חייבת בשחיטה. אם למשל נשחט פרה ונמצא בתוך הפרה עובר, והעובר המשיך לחיות אחרי ששחטת את האם, אנחנו רואים ששחיטת האם היא מועילה גם לבן פקוע. כלומר, בן פקוע זה הוולד שנמצא בתוך פרה שנשחטה, הוא לא צריך שחיטה. אני מדבר כאן על דברים שהם מעיקר הדין, לא להפיק מכאן שום דבר שהוא נוגע להלכה למעשה, כמו שאנחנו תמיד אומרים בקשר לשיעורנו פה במפת התלמוד. בכל אופן, מדין הגמרא, אותו עובר שממשיך לחיות אחרי שהוא נמצא בתוך פרה שחוטה, הוא לא צריך שחיטה. אז אולי זה הכוונה של הפסוק. הגמרא עונה, אבל בכל זאת לא אוכלים אותו ישר, טעון קריאה, צריכים לקרוע אותו, להוציא את הדם שבתוכו, כי הדם אסור באכילה בכל זאת. ואימה ביצת בר יוחני, אולי שיעור טומאת אוכלים, אמרת כביצה, אבל אולי ביצה ענקית, כמו הביצה של העוף שנקרא בר יוחני. הגמרא עונה, תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועט תפסת. אם אתה מחפש שיעור, אל תלך על הכי גדול, כי מי שמנסה לתפוס את הכי גדול לפעמים בורח לו ולא נשאר לו כלום. אז העצה או הדרך בלימוד הוא לתפוס את המועט. ואימא ביאטה דציפורתא, אולי שיעור תומת האוכלים הוא בשיעור הביצה של אותו אוף קטנשיק. אז אנחנו נעזוב את הכיוון הזה של מכל האוכל שיאכיל, במובן הזה אוכל הבא מחמת אוכל. רבי יבוא דידי, מקודם רבי יבוא ציצית את רבי לזר, כאן רבי יבוא מדבר בשם עצמו, זה הכוונה דידי. רבי יבוא דידי אמר אותו פסוק, מכל אוכל של יחיד, אוכל שאתה אוכלו בבת אחת, ושהוא חכמים אין בית הבליעה, הגרון שדרכו אתה בולע אוכל, מחזיק יותר מביצת תרנגולת. ובזה אנחנו לא צריכים לעלות ביצת בר יוחני ולא ביצת ציפורתא, אלא זה השיעור, ביצת כביצת תרנגולת. וזה השיעור שאם האוכל נטמע ויש לך מזון בשיעור כביצה של תרנגולת, הוא יכול להעביר תומה לאוכלים נוספים. עד כאן שיעורנו להיום.